ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נזיר דף ט' ו'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בדף ט' ו' עמוד א', שש שורות מלמעלה. הריני נזיר, לכשיהיה לי בן, ונזיר מהיום. האדם הזה מתחיל לספור, למנות את הנזיר שלו, את מהיום, ותוך המניין, הספירה, נולד לו בן. עד 70 לא הפסיד כלום. אם הבן נולד עד יום ה-70 של הנזירות של המאה היום, הוא הנוזר, האבא, לא מפסיד כלום. עכשיו, הבנת הפסקה הזאת שנויה במחלוקת בין המפרשים. אחד מהגישות אומרות שמאחר שבלידת הבן עד סוף 100 ימים, יש 30 יום מספיק לגידול שיער, מושג שעסקנו בו רבות עד עכשיו, שכדי לקיים התספורת של סוף נזירות צריכים גידול של 30 יום. הנוזר הזה מסיים את הנזירות שלו, של המאה היום, יחד עם סיום הסתם נזירות של לידת הבן, שהוא 30 יום. ולכן אומר התנא, לא הפסיד כלום. לאחר 70 סותר 70. אם הבן נולד אחרי שהנוזר ספר יותר מ-70, הוא מפסיד. כתוב במשנה סותר 70, גם זה שנוי במחלוקת המפרשים. אחד מהגישות אומר ש מה נשאר אם למשל הוא ספר 80 יום ואז נולד לו בן. אומר ומסיים המשנה שאין תגלחת פחות מ-30 יום. אז נחזור לדוגמה, אם נולד הבן ביום ה-80, עד 100 יש רק 20 יום. אז מה שקורה, אז הוא יספור 30 יום של נזירות הבן, ומאחר שהנזירות של 100 לא משאיר במקרה כזה 30 יום אחרי לידת הבן, אז הוא צריך לספור עוד 10 ימים אחרי סיום לידת הבן, ואז הוא יכול להסתפר. יחד איתכם אני רוצה ללמוד את התוספות שמהווה הבסיס להסבר שאנחנו אמרנו. אגב, רש"י יש לו גישה אחרת לגמרי. התוספות נמצא לא במקום, הוא נמצא בדף י' ג' עמוד ב', בשורה שלישית מתחת לגמרא שם. לאחר 70 היינו 71. זה הדוגמה, והגמרא תתייחס לדוגמה הזאת. אנחנו דיברנו על לידת הבן ביום ה-80 של המאה. סותר, ולא גר סינן סותר 70 יום. אגב, זה גרסה סותר 70, זה מה שיש לנו, אבל תוספות מעדיף לא לגרוס את זה. וממשיך תוספות, ולא גר סינון סותר 70 יום, דה אינו סותר 70, והכי פירושו מניח את שלו. בדוגמה שלנו הוא הגיע עד יום 80 והוא מפסיק את הספירה לקראת 100, הוא מונה את של בנו, זאת אומרת הוא מתחיל למנות 30 יום של נזירות על לידת בנו, ולאו דווקא סותר, כלומר מניח את מניינו, הוא מונה 30 דבנו. ממשיך תוספות, שאין תגלחת פחות מ-30 יום פירוש. לכך אין עולים שאר הימים שעד 100 ימים לנזירות דבנו. אותם 30 יום אינם עולים לחשבון המאה, לפי שאין נזירות דבנו פחות מ-30 יום. ולקה 30 יום עד גמר השלמת 100. ולכך זקוק להפסיק מניינו, השעון עצר עוצר כאן ביום 80, ואז הוא פונה לקיים 30 יום של נזירות בנו, הואיל דנמשכת בנו על ימי נזירותו. ולשון תגלחת אינו מכוון בתפי אבילי למימר שאין נזירות, במקום מה שכתוב אצלנו בהמשך שאין תגלחת פחות מ-30 יום, היה יותר ברור לגרוס או להבין שאין נזירות פחות מ-30 יום. ונקט שאין תגלחת למימר מכשישלים של בנו, יחזיר למניינו. עצרנו את הספירה ב-80 אז הוא יחזיר למניין הזה וישלים נזירות המאה יום, זאת אומרת הוא צריך לספור עוד 20 יום, ויגלח בסוף כל המניין אחת לכולן, תגלחת אחת לכולן, אבל בסוף מניין דבנו אינו מגלח. אם כן, לא יוכל להשלים אחר נזירות שלו דלקה 30 יום מנזירות. אם הוא יצטפר אחרי ה-30 שבנו, נשאר לו 20 יום, ו-20 יום הוא לא מספיק לתגלחת. אז כפי שאמרנו, הנושא הזה, החשבונות כאן לגבי המשנה, שנויים במחלוקת המפרשים השונים. אנחנו הצגנו כיוון מסוים, כיוון אחד. כעת אנחנו ממשיכים לגמרא. אמר רב, יום 70 עולה לכאן ולכאן. במשנה מוזכר שאם נולד בן ביום 70 לא הפסיד כלום. רב אומר שאותו יום 70 נחשב 70 לגבי המניין של המאה, וגם יום ראשון של נזירות הבן. עכשיו, אם אנחנו סופרים מיום ה-70 30 יום, ועכשיו הספירה זה כולל, 70 זה 1, 71 זה יום השני וכו', אתה משלים את הספירה ביום, לפי הסטנדרט של המאה, אתה מסיים 30 ביום 99. ואז הוא השלים את ה-30 של נזירות בנו, ויכול להסתפר במוחרת ביום המאה. וכעת אנחנו רואים סימונים משולשים מופיעים בשני כיוונים, וכתבנו בשוליים מעקב עם השפיץ למעלה, קושיות על רב. דאמר יום 70 עולה לכאן ולכאן, בעניין מי שנדר להיות נזיר לכשיהיה לו בן, וגם נזיר למשך 100 יום, ונולד בנו ביום 70. אז אנחנו נקשה על מה שרב אמר, והמשולשים עם השפיץ למטה תשובות. אז אומר לנו המשנה, נולד לו עד 70 לא הפסיד כלום. ואם סלקא דאיתך עולה לכאן ולכאן, זה לא רק, לא רק עניין שלא הפסיד, אית גורי מתקע, הוא אפילו מרוויח. אנחנו נסתכל ביחד בתוספות כאן, שורה אחרונה בשורות הקצות, לא הפסיד כלום. והיא סלקא דאיתך, כמו שרב אמר, עולה לו לכאן ולכאן, אתגורי מתקר. וזה אתגורי, השורש תף גימול רש, זה כמו בעברית, שין חף רש, שחר. אז הוא מרוויח. והווה לילה מתני במתניתין, הרוויח בלידת הבן. תהי לא נולד לא הבן, לא מגלך עד יום 101. כלומר, הוא קיבל עצמו נזירות של 100 יום, אז אחרי 100 יום, דהיינו 101, הוא מתגלח. השתה לפי דברי רב, שמה שיום 70 עולה לכאן ולכאן, מגלח ביום 100. נמצא שירוויח בלידת הבן, ומי כלומר לא הפסיד. אנחנו חוזרים לגמרא. אלא, עונה הגמרא, בדין הוא דלא לתני עד 70. מעיקר הדין לא היה צורך למשנה להשתמש בלשון הזה, לא הפסיד לגבי הלידה עד יום 70. זה מה שתוספות אומר, אלא בדין, אנחנו נפנה לתוספות, אלא בדין הוא דלא לתני עד 70 לא הפסיד כלל. כלומר, מן הדין לא היה לו לשנות בזה הלשון, לא הפסיד. אלא, עד רבה, הווילי למתני הרוויח. ומשום דקטני סיפה לאחר 70, סותר פירוש כי מפסיד בלידת הבן, זה מה שהבאנו מקודם, הדוגמה של לידת הבן ביום ה-80, זה הכריח את הנוזר לספור עוד 20 יום אחרי סיום ספירת הנזירות של לידת הבן. זה נכון לסיפה, שאם הלידה היה אחרי שהוא ספר מעבר ל-70, אז סותר, כלומר הוא מפסיד. תני נמי רישה, עד 70 לא הפסיד כלום, ועדין אפילו ברישה הרוויח בלידת הבן. אנחנו חוזרים לגמרא. כפי שאמרנו, בדין הוא דלא לתני עד 70, וכפי שתוספות מסביר, לא היה צורך לומר לא הפסיד בקשר ללידה עד 70. ומשום דקטני סיפה אחר 70 סותר 70, קטני רישה 70. ואגב, אמרנו מקודם שהביטוי סותר 70, הכוונה הוא סותר את את הימים שמעבר ל-70. בדוגמה שלנו היו 10 ימים שמעבר ל-70, שהוא צריך לנהוג אותם בניגוד למקרה שהלידה הייתה ביום עד יום 70. אז מאחר שבספה יש קיים אמרה סותר 70, קטני רישה 70, אז הרישה התייחס ללידה עד 70. תא שמע מספה, נולד אחר 70 סותר 70. עכשיו, מה זה אחר 70? האף אמינה זה יום 71, כי יום 71 זה אחר 70. והספר אומר שאם נולד אחר 70, דהיינו ב-71, הוא מפסיד. כתוב סותר 70, הוא מפסיד. ועכשיו השאלה היא כך, אם כמו שרב אמר שיום הלידה עולה לכאן ולכאן, גם אם נולד ביום 71 לא הפסיד. אם נעשה חשבון, אם הילד נולד ביום 71 ואתה סופר 30 יום, אתה מגיע ליום המאה של הנזירות העצמי, הנזירות של 100 יום, כי מיום 71 ואתה סופר 30 כולל 71, אז אתה מגיע ליום 100. אז אם לא היה שום לידה, ככה הוא היה מסיים את הספירה שלו ביום המאה. אז למה המשנה אומרת שאם נולד אחר 70 הוא כאילו הוא מפסיד? הוא לא מפסיד, הוא מסיים כמו שהיה גם אם לא היה לידה כלל. אז הגמרא עונה, מהי אחר? אחר לא אומר, זה לא מיד אחרי 70, אלא אחרי היום שאחרי 70, דהיינו לידה ביום 72 והלאה. אז מה שקורה שאותם, בדוגמה הזאת שאמרנו עכשיו, אותם שני ימים שהוא ספר מעבר ל-70, הוא מפסיד אותם, כי אחרי לידת הבן אנחנו לא מתחשבים באותם בגלל אותם יומיים, הוא לא יכול להתגלח מיד ביום המאה או היום המאה ואחד, אלא הוא צריך להמשיך לספור כדי שיהיה לו תשלום של מאה לגמרי. ברצוני לדייק את עצמי לפי פירוש התוספות שלמדנו עד כה. תוספות כאן בשורות הרחבות מתחת לגמרא, דיבור מתחיל מאי אחר דמתיתין דקטני, סותר אחר, פירוש שנולד ביום 72 דהשת לא יכול לגלח אלא ביום 102. זה לא כמו לידה שהיה ביום 71 שהוא מתגלח ביום 101, כמו שהיה יכול להסתפר גם אם לא היה שום לידה. כאן שנולד לא ביום 71 אלא ביום 72, הוא לא יכול לגלח אלא ביום 102, והפסיד בלידה. זה החשבון לפי תוספות. אנחנו חוזרים לגמרא. קושיה, כאן יש לנו קושיה חמש שורות. אבל אחר ממש, כלומר ביום עין א', ביום 71, מאי הכי נמי דלא סתר, כלומר שהוא לא מפסיד ויכול להתגלח ביום 101, הכי מאי איליה דתני נולד עד 70 לא הפסיד כלום, אפילו אחר 70 נמי האמרת לא סתר, והסברנו לא סתר כוונה לא מפסיד. אז למה בכל זאת המשנה כשרוצה לדבר על הפסד, או סליחה על אי הפסד, המשנה נוקטת בדוגמה עד 70? יש מצב של אי הפסד גם אחר 70, אלא שמע מינה אחר ממש, דהיינו אם נולד ביום 71 הוא מפסיד, וכן מתני לרב שמה מינה. כלומר המשנה קשה לרב, כי לפי רב שאומר שיום הלידה עולה לכאן ולכאן, גם לידה ביום 70 ואחד שהוא אחר 70 לא היה מפסיד. ובכל זאת המשנה, כדי לתת דוגמה של אי הפסד, היא נוקטת בדוגמה נולד עד 70. ואני חוזר עוד פעם, לפי דברי רב היה יכול המשנה ללמד גם נולד אחר 70, דהיינו יום 71, ועדיין היינו במצב של אי הפסד. אבל המשנה לא אמרה כך, ולכן המשנה שלנו קשה על רב. ורב כמן אמרה לשמתי, בכל זאת רב אמר מה שהוא אמר על פי איזו תנה, איזו תקדים הוא אמר את דברו. בשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו מציירים צורת בית, והוא יהווה עבורנו מעקב עם השפיץ למעלה, ניסיונות ותשובות למצוא בסיס לרב. דיום 70 עולה לכאן ולכאן, ועם השפיץ למטה הם דחיות או קושיות. ממשיך הגמרא, ורב כמן אמרה לשמתי, אז הנה ניסיון. היא למה כאבא שאול דתניה, אבא שאול יופיע בראש עמוד ב'. אנחנו נצטט כאן מקור שעניינו הלכות אבלות. הקובר את מיתו שלושה ימים קודם לרגל, לחג, בטלה ממנו גזירת שיבה, כלומר שבא הרגל אחרי שלושה ימים שהוא היה בשבעה, איך אומרים, הוא ישב שבעה אבל לא שבעה ימים, כי הרגל בא אחרי שלושה ימים, אז זה הרגל מבטל את הצורך להמשיך בהנהגות המאפיינות של ישיבת שבעה, אז בטלה ממנו גזירת שבעה. שמונה ימים קודם לרגל, אם כך היה שאחרי שמונה ימים אז הופיע הרגל, בטלה ממנו גזירת 30. יש ניהוגי אבלות עד 30 יום, אז הוא לא צריך, הוא נהג יום אחד כזה, דהיינו יום השמיני, הוא מותר לספר, כאילו לספר ערב הרגל. ואם לא סיפר ערב הרגל, אסור לספר אחר הרגל, כלומר עד 30. הוא לא ניצל את ההזדמנות, ולכן הוא חייב בכל זאת לנהוג איסור תספורת עד 30. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. הבא שאול אומר, אפילו לא סיפר קודם הרגל, מותר לספר אחר הרגל, שכשם שמצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה, כלומר שהוא נהג שלושה ימים של שבעה, זה מבטל את הצורך להמשיך את השבעה, כך מצוות שבעה מבטלת גזירת 30. מי תימא דאבא שאול, לאו משום דקסבר, שביעי, יום השביעי עולה לכאן ולכאן, הוא נחשב תשלום ימי השבעה וגם תחילת הנהגת השלושים. הגמרא דוחה את עמדת אבא שאול כבסיס לדברי רב. דילמה עד כאן לא כמר, כלומר אבא שאול, לא כמר אבא שאול שעולה לכאן ולכאן, אלא באבלות שבעה דרבנן, שדיני אבלות הם בעיקר הם מדרבנן, אבל בנזיר זה הנושא של רב, ולידת הבן ביום 70 דאורייתא לא. אבא שאול לא יגיד שיום אחד עולה לכאן ולכאן, אלא רב דאמר כרב יוסי דתניא בעניין קורבן פסח. רב יוסי אומר, שומרת יום כנגד יום ששחטו וזרקו עליה בשני שלה. אנחנו מדברים על אישה שהייתה בימי זיוותה, שאנחנו כעת נגיד דברים שיש להם תוקף ברמה של דורייטה, אבל מדרבנן או הלכה למעשה אין שום קשר. אז אנחנו אומרים, או נגיד דברים שוב פעם שהם מדורייטה. אישה שנמצאת בימי זיוותה, כלומר היא סימה ימי הנידה, שזה שבעה ימים, ואחר כך מתחיל 11 יום שהם נקראים ימי זיווה. אני אומר דברים שאני יוצא מהנחה שהם כבר מוכרים לרובכם. למי שזה לא מוכר, יהיו הזדמנויות אחרות לפרט ביתר פירוט. אבל כעת אנחנו יוצאים מהנחה שהדברים האלו מוכרים, וביום, באחד מן הימים האלו, ה-11 יום שבין נידה לנידה, שהם נקראים ימי זיווה, אם היא ראתה דם יום אחד, היום המוחרת היא צריכה לשמור בתרה, זאת אומרת באי ראייה דם. אם היא רואה דם גם במוחרת, אז זה מחייב אותה לשמור יום נוסף. אבל בשבילנו לדבר על דוגמה פשוטה, היא ראתה דם יום אחד, מחר ביום השני היא נקראת שומרת יום כנגד יום, היא שומרת יום השני כנגד יום הראשון שהיא ראתה דם, והיא הייתה כזאת, וזרקו עליה בשני של הזרקות הדם של הקורבן פסח באותו יום שני שהיא עוד לא ראתה דם, ואחר כך ראתה באותו יום שני מאוחר יותר ביום היא ראתה דם. הרי זו אינה אוכלת, היא לא יכולה לאכול בקורבן הפסח, זה כי זה בלילה וזה אחרי שהיא ראתה את הדם, ופתורה מלעשות פסח שני, כלומר מדין הקרבת קורבן פסח היא לא צריכה להקריב קורבן פסח בחודש אייר בפסח שני. מי טיימר דרב יוסי, למה היא פטורה מלעשות פסח שני? לאו משום דקסבר, מקצת היום ככולו, כלומר תחילת יום השני שהיא לא ראתה אדם, זה כאילו כל יום השני היא לא ראתה אדם, אז היא נחשבת טהורה, ולכן הקורבן הפסח שהיא הקריבה בשעות המוקדמות של היום לפני שהיא ראתה אדם, היא יוצאת בזה ידי חובתה. ומכאן ולבא, אנחנו ממשיכים לפי גרסת הגרא, ומכאן ולהבא הוא מתאמה, זה לגבי אדם שהיא ראתה אחרי הקרבת קורבן הפסח באותו יוד דלת ניסן, לכן בלילה היא לא יכולה לאכול מקורבן הפסח. ורק נוסיף במאמר מוסגר שאכילת פסח לא מעכב בלצאת חובת הקרבת קורבן פסח. הגמרא שואלת, ומי סבר רב יוסי אחי שרק מכאן ולהבא מתאמה? ועד תניה, רב יוסי אומר, זב בעל שתי ריות. זב, עוד דוגמה של תומה יוצא מגופו, יש כמה וכמה דוגמאות כאלו, יש נידה, יש זבה. זב הוא גבר שהיה הפרשה מגופו, והוא היה לו שתי ריות. זה יכול להיות שתי ריות ביום אחד, או יום אחר יום הוא ראה את הזיבה. אז אחד כזה ששחטו וזרקו עליו בשביעי, אני אוסיף, בניגוד לזבה שאמרנו שקיים מושג ששומרת יום כנגד יום, גם אם מדובר בשתי ריות, בגבר בעל זב בעל שתי ריות הוא תמי שבעה ימים, וביום השביעי אנחנו מדברים על היום השביעי של אותו זב. אז רבי יוסי אומר שזהב כזה בעל שהוא ראה שתי ריות, זה אגב בניגוד לזהב בעל שלוש ריות שהוא חייב להביא קורבן, בעל זהב בעל שתי ריות אינו חייב להביא קורבן, הוא חייב רק לנהוג שבעה ימי טהרה, כלומר ימים בלי ריאת זיווה, אותו הפרשה. אז הוא נשחט עבורו ששחטו וזרקו עליו בשביעי, ביום השביעי, וכן שומרת יום כנגד יום ששחטו את הקורבן פסח וזרקו עליה, הדוגמה שהזכרנו מקודם לגבי האישה, ואחר כך ראו, הם ראו את ההפרשות האלו, הזיבה אצל הגבר או הדם אצל האישה באותו יום, יום השביעי של הגבר, היום השני שאיש הייתה שומרת יום כנגד יום, אף על פי שמתמין משכב ומושב למפרע, וכאן הדגשנו כי זה מילת המפתח עבורנו, פתוי מלעשות פסח שני. אנחנו הסברנו מקודם שמקצת היום ככולו מאפשר להם לצאת ידי חובת הקבת הקורבן פסח. אבל בין ובין אמרנו שלפי רבי יוסי הם תמאים מכאן ולהבא, ומשמע לא למפרע, וכאן אנחנו רואים שהם כן תמאים למפרע. ביתר דיוק, הכיסאות או המיטות שהם שכבו עליהם נטמאים למפרע, למרות שבשעות הבוקר למשל עוד לא ראו את הדבר המטמא, הזוב אצל הגבר או האדם אצל האישה, ועד שהם לא רואים הם נחשבים טהורים באותו יום כנגד יום, אותו יום שביעי. אבל אם מאוחר יותר הם יהיו, אותם מיטות וכיסאות שישבו עליהם יהיו תמאים למפרע. אז מה זה שהזכרנו מקודם שלפי רבי יוסי הם התומה הוא מכאן ולהבא? הגמרא עונה, מהי למפרע? מה שמוזכר פה במקור שהכיסאות והמיטות נטמאים למפרע מדרבנן, זה חומרה דרבנן, אבל מדורייתא אין טומאה למפרע. ובכך אנחנו יכולים להבין איך הם יצאו ידי חובת קורבן הפסח ביום השביעי של הזב, או בשומר יום כנגד יום, ביום, באותו יום שני שהוקרב הפסח, לפני שראו את התומעה. יש פה בגמות שלנו, גמות המסומנות, קטע בסוגריים, ובכוכבית בשוליים כתבנו כך: סוגריים אלו אינם לשם דילוג, אלא להראות שעיקר הדיון הסתיים, ורב מתבסס על שיטת רב יוסי, מה שראינו מקודם שמקצת היום ככולו, וזה זה הבסיס לרב לומר שלידה ביום 70 עד הלידה זה מקצת היום ככולו נחשב יום ה-70 של אותו שנזר למאה היום, ומלידת הבן והלאה זה גם נחשב יום ראשון של אותו נזירות 30 של לידת הבן. בתוך הסוגריים מובא ניסיון לומר הכי נמי מסתברא, אבל זה נדחה. כעת לתוך הסוגריים, הכי נמי מסתברא, שמה שמוזכר פה למפרע לגבי המושב ומשכב הוא דרבנן. דאי סגא דאיתך מדורייתא, שהטומאה למפרע הוא ברמה של דורייתא, מה פטורים לעשות פסח שני? אז אם הוא תמי למפרע לגמרי, אז מה ששחטו עליו הפסח, שחטו עליו בזמן שהוא היה תמי, אז זה לא יוצא ידי חובתו. הגמרא דוחה, לעולם אם הלך תומה דורייתא. תהום דזיבה התירו. יש כאן הלכה שנקרא לזה יוצא דופן, שלמרות שתומה גמורה, תומה ממש כן חלה למפריע מדורייתא, כאן מאחר שבזמן שחיטת הפסח היה ספק אם הוא יראה את התומה בהמשך היום, זה כמו תומת התהום של תומת מת. כאן אנחנו מדברים על תומת זיבה, אבל המקרים הקלאסיים של תומת התהום, שבמקרים מסוימים אנחנו מקילים, נאמר בתומת מת. ואנחנו נסתכל בתוספות, התהום פירוש בשעת שחיטה ישב על אבן אחת, ולא נודע כלל שקבר, כאן זה התחומה השנית, תומת מת, הוא לא יודע שקבר תחתיו עד אחר שחיטה, שחיטת הפסח, נודע לו שנטמע בקבר התום. זה קבר שלא היה ידוע לאף אחד, אחר כך התגלה. וכן אחר, לא ידע אדם בשעת שחיטה אם אחרי כן תראה ותסתור, כלומר תראה את התומה שיוצא מגופו, ואז זה יסתור את השעות שתרה שהוא שמר עד זה, עד עכשיו. אני קורא עוד פעם, וכן הכה, לא ידע אדם בשעת שחיטה אם אחרי כן תראה ותסתור להיות תמאה, ותומעת התום התירו לעושי הפסח ונזיר. הם תחומים שבו אנחנו מקילים, וההקלה הזאת היא על פי הלכה למשה מסיני. מה שאמרנו עכשיו מופיע במפרשים. אנחנו חוזרים לגמרא. ואף רבי יושעי הסבר למפרע מדרבנן, וכאן אנחנו מתחילים נקודה ארוכה כפי שמסומן בגמרות המסומנות, שממשיך עד שורה שלישי בדף ט"ז עמוד א'. אז גם רבי יושעי סובר שהתומה שדובר כאן הוא תומה למפרע מדרבנן. דתניא, רבי יושעי אומר, זב הרואה בשביעי שלו סותר את שלפניו. בתרגום מילולי, דיברנו מקודם וגם עכשיו על זב שהיה חייב לשמור שבעה נקיים, ביום השביעי הוא ראה, וזה גורם לכך שהוא מפסיד את הימים שהוא ספר בטהרה. ואמר לרבי יוחנן, אנחנו שוב פעם רואים פה קטע שבסוגריים, הלשון בתוך הסוגריים צריך תיקון, הגמרא תתייחס לזה. אנחנו נדלג בקריאה ראשונה, מה אומר רבי יוחנן? לא נסתור ולא יומור, שלא יפסיד כלום. נחזור לזה עוד מעט. חזרה לסוגריים, ויאמר לי רבי יוחנן, רבי יוחנן מתייחס או מדבר לרב הושעיה, לא נסתור אלא יומו. למה שהוא מפסיד את כל השבוע שהוא ספר והוא שמר בטהרה? שיפסיד יום אחד. ועכשיו אנחנו נקשה על ההצעה הזאת, מה נפשך? איך שתסתכל על זה, היא סתר, כולו סתר, היא לא סתר, לא נסתור ולא יומו. זה לא מובן למה אתה אומר שיסתור יום אחד, או כלום או הכל. אלא אימה, מה שרבי יוחנן אומר, לא נסתור ולא יומו. הרי הוא ראה את התומה ביום השביעי. ולכן לא מגיע לו להפסיד את הימי התרה שהוא ספר ושמר עד כה, עד אותו יום שביעי. אנחנו ממשיכים לדף ט' זיין. ואמר לי, כלומר רבו שיה עונה ואומר לרבי יוחנן, מה שאתה רבי יוחנן אמר, רבי יוסי קאי כבתך. ואמר, מכאן ולבא מטמא. הגמרא שואלת, והר רבי יוסי למפרע הוא, ואמר, אנחנו ראינו שרבי יוסי במקור התנאי באמצע תדבב עמוד ב' שדיבר על המשכב ומושב, רבי יוסי דיבר על תומה למפרע. אז איך זה שרבי אלשיה אומר לרבי יוחנן שמה שאתה מציע זה עליבא דרבי יוסי, שאומר מכאן הוא לבא, בזמן שרבי יוסי אמר למפרע. מי למפרע? מדרבנן. כעת הגמרא מעלה קושיה, הייתי קורא לזה קושיה כללית בשיטת רבי יוסי. ורבי יוסי מכתי סבר מקצת היום ככולו, זבה גמורה דמייתי קורבן היכי משכחת לה. אנחנו הזכרנו קצת מדיני זיבה מקודם, דיברנו על זבה, אישה שבימי הזיבה ראתה יום אחד, אז היא שומרת יום השני בתארה, ואם ביום השני גם ראתה אדם, אז היא שומרת יום השלישי בתארה, אבל אם ביום השלישי ראתה אדם, היא נחשבת זבה גמורה, והיא חייבת שבעה ימים נקיים, ובסופו ובסופם, כלומר ביום השמיני מביאה קורבן. המציאות הזאת לפי רבי יוסי ותפיסתו שמקצת היום ככולו גורמת לכך שאין לך שלושה ימים ברצף, כיוון דחזיה בפלגי דיומה, אם למשל היא רואתה באמצע יום מסוים, אידך פלגי דיומה סליק לי לשימור, המשך היום שהיא לא רואתה אדם, זה כבר מקצת היום ככולו, אז מקצת המשך היום בתארה זה יום טהור, זה נחשב טהרה, וזה מפסיק את הרצף שנדרש כדי לחייב האישה בקורבן. אז איך קיים מציאות של הבאת קורבן לזבה גדולה, שאני חוזר עוד פעם, מתי היא מביאה קורבן? שיש שלושה ימים ברצף של ראיית דם. עכשיו ברש"י, והכיוון דחזי בפרגי דיומה, ביום שני מחצות ואילך, אידך פרגה, ומבוקר עד חצות, עולה לה לשימור, כאילו נשמר יום אחד בתארה, והווה לה הפסק. אני רוצה לדייק את עצמי, לאור מה שקראנו ברש"י, אני התייחסתי מקודם לחצי היום אחרי שירת האדם, זה אני מצטער ומתנצל בפניכם, לא מדויק, אולי אפילו נקרא לזה טעות, אלא היא ראתה למשל יום אחד, היום השני היא אמורה לשמוע אותה בתארה, אז החצי הראשון של היום מקצת היום ככולו לפי רבי יוסי זה נחשב יום טהור. זה שהיא רואה אחר כך מחצות היום ואילך שיום שני, זה כבר משהו אחר, הוא מנותק, כי החצי הראשון של אותו יום שני שהיא שמרה בתארה הפסיק את הרצף, זה מה שרשי כותב פה, והווה לה הפסק. אז איך נוצר מצב של שלושה ימי טומאה ברצף? הגמרא נותנת שתי תשובות. אי בעת אימה, אומרת אמרה, דקשפה תלתה תלתה יומי בהדי הדדי, שלא היה זמן של הימים האלו בטהרה. היא שופעת דם, יש זרימה מתמדת במשך שלושת הימים. הייתי אומר ליתר דיוק, ביום הראשון היא יכול להיות שהיא ראתה לקראת סוף היום, אבל זה המשיך ליום השני ויום השלישי. ואי בעת אימה, דחזיה, היא ראתה דם תלתה יומי סמוך לשקיעת החמה. דלא הווי שאות דסליק לי למניינה. מקודם דיברנו על כך שהיא ראתה יום ראשון, וחצי יום השני היא הייתה בטהרה, היא לא ראתה דם. וזה גרם להפסק ברצף שלושת הימים. אבל לפי הגישה הזאת, אחרי הראייה ביום ראשון, בבין השמשות, כאילו בסמוך לשקיעת החמה, לכמה דקות נקרא לזה, היה דם. אז זה פוגע או מתמה את כל יום השני. אין כאן שמירת מקצת יום, חצי, נגיד, חצי יום הראשון, השני, בתהרה, כי כבר בתחילת יום שני, דהיינו מה שכתוב פה, סמוך לשקיעת החמה, היא ראתה דם. אז זה פוגע, מתמה את כל יום השני, ושוב פעם, בסוף יום שני, סמוך לשקיעת החמה, לקראת יום השלישי, גם עוד פעם ראתה דם. אז אין כאן זרימת דם ממש במשך שלושה ימים, אלא מבחינת החשבון, כן. כי סמוך לשקיעת החמה, בתחילת יום השני, בתחילת יום השלישי, היא ראתה דם. והרשי, ובית אמא שלושה יומי, בין השמשות, סמוך לשקיעת החמה, דכי ראתה בשבת אחר שקיעת החמה, הווה תמיה כל יום ראשון, וכי חזרה וראתה ביום ראשון שני, סמוך לשקיעת החמה, הווה תמיה כל יום שני, וכן שלישי, דלא הווה שאות דתרה ביני וביני כלל. ולא הווה סליק למניינה דשומרת יום כנגד יום, זה לא עולה לחשבון של שומרת יום כנגד יום, דהלו הווי שיות, לא היה שום זמן של טהרה מבחינת הימים, בתחילת הימים האלו. ובכך זכינו לסיים פרק שני של מסכת נזיר, ובעזרת השם בשיעור הבא נתחיל פרק שלישי, פרק מי שאמר. עד כאן שיעורנו להיום.